שלום לכולם, חנוכה שמח. אנחנו בגמרא בדף י"ח עמוד א' מסיימים בעזרת השם את הפרק ומשלימים את הדיון שראינו לגבי מגילת תענית. אז ראינו במשנתנו, למדנו על מחלוקת התנאים, האם ימים שמגילת תענית אוסרים גם לפניהם או גם לפניהם וגם לאחריהם, או שלא אוסרים בכלל, כמו עוד הראה שנראה מיד בגמרא. והגמרא שראינו אתמול מתלבטת בעניין הזה ובפסיקת ההלכה בנידון. כעת אנחנו מגיעים לשורה התחתונה במרכאות, אז אומרת הגמרא דף י"ח עמוד א', אנחנו, זה שלוש שורות מהשורות הרחבות. איתמה, רבי חייא בר אסי אמר רב, הלכה כרבי יוסי, כלומר כדעה המחמירה במשנה, שימים שאסורים בהספד אסורים גם לפניהם וגם לאחריהם, ימים שאסורים רק בתענית אסורים לפניהם ולא לאחריהם. ושמואל לעומת זאת אמר, הלכה כרבי מאיר, לא פגשנו במשנה את רבי מאיר, כוונה כמובן לתנא קמא לזה שסתם משנה כרבי מאיר. שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל הכי, שהלכה כדעת רבי מאיר, שימים שאסורים למשל בהספד באמת אסורים לפניהם אבל לא לאחריהם. והתנא רבי שמעון בן גמליאל אומר, ומה תלמוד לומר בהון בהון? איפה כתוב בהון? במגילת תענית. שוב אנחנו כאילו מביאים ציטטות ממגילת תענית כאילו הייתה סוג של פסוק. אתה אומר, אתה מדייק בלשון המגילה, אלה ימים דלא למשפט בהון, לא להתענה בהון. מה אומר רבי שמעון בן גמליאל, מה תלמוד לומר בהון בהון שתי פעמים? לומר לך שנסורים לפניהן ולאחריהן מותרים. ואמר שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. כלומר, רבי שמעון בן גמליאל סבור שאפילו הימים שאסורים בהספד, וגם הימים שאסורים בתענית, בכל מקרה, סליחה, קראתי את זה לא נכון, לומר לך שהן אסורים, לפניהם ולאחריהן מותרים. רבי שמעון בן גמליאל מדייק בהון בהון שתי פעמים, כדי לומר שאין דבר כזה איסור לפניהם ולאחריהם, אלא אסור רק היום שבפני עצמו. ועל זה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אם כן, רבי שמעון בן גמליאל לא הדעה המקלה ביותר, לא כרבי יוסי ואפילו לא כתנא קמא של משנתנו, אלא רבי שמעון בן גמליאל דוחה מכל וכל את עצם התופעה הזאת של ימים שאסורים לפניהם או לאחריהם, ואומר שהאיסור הוא רק ביום עצמו. עונה הגמרא, מעיקר הסבר, כיוון דלי קטנא דמקל כרבי מאיר, אמר הלכה כרבי מאיר. כלומר, בהתחלה שמואל למד רק את המשנה, ובמשנה מי הדעה המקלה? רבי מאיר, תנא קמא, שאומר שלפניהם אסורים ולאחריהם מותרים, לא כמו רבי יוסי. כיוון דשמי, אחרי שהגיע לברייתא, הוא בא ומוצא את רבי שמעון בן גמליאל, דמקל תפי, אמר הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. טוב, דרך כלל אנחנו לא אוהבים לחפש אחר קולות, אבל זה מה שהגמרא כאן אומרת. ששמואל פשוט אמר, אני אחפש מי הדעה הכי מקלה, ואני אפסוק הדעה הכי מקלה. בהתחלה הוא חושב שזה רבי מאיר, אחר כך הוא חושב שרבי שמעון בן גמליאל. אז שוב, בדרך כלל אנחנו קצת נרתעים מזה, אבל כאן כנראה שמואל מבין שכל התוקף והחיוב של מגילת תענית הוא לא גבוה, ולכן ודאי שבענייני מגילת תענית אפשר לסמוך על הדעה המקלה ביותר. ועל כן, ברגע ששמואל הבין שרבי שמעון בן גמליאל הוא המקל ביותר, שסבור שלא לפניהם ולא לאחריהם, הרי שהוא פסק כדעתו. וכן אמר בלי, זה שם של חכם, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. לא כמו שמואל שמחפש את הדעה המקלה ביותר, אלא דווקא כדעת רב שפוסק כרבי יוסי המחמיר. אמר לרבי חייא לבלי, אמנם זה נכון שרבי יוחנן נקט כרבי יוסי המחמיר, אבל אסבר לך, כי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, עדלו להתענה. כלומר, רק לגבי הימים שנאמר בהם מגילת תענית שלא מתענים, ועל זה אמר רבי יוסי במשנה שלפניהם אסורים ולאחריהם מותרים, בזה רבי יוחנן באמת פסק כרבי יוסי. כאשר רבי יוסי החמיר בימי הספד, ואמר שגם לאחריהם אסורים, וזה רבי יוחנן לא קיבל את החומרה של רבי יוסי. כלומר, לפי רבי יוחנן, אין דבר כזה לאסור אותם לאחריהם. החידוש הוא שרבי יוחנן כן מקבל את הדין שהם אסורים גם לפניהם, בין בימים שאסורים רק בתענית, ובין בימים שאסורים גם בהספד, ובזה רבי יוחנן באמת פוסק כרבי יוסי לאסור גם ימים שלפניהם. שואלת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן הכם, רבי יוחנן באמת מחמיר בימים שלפניהם, ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. ותנן, מצאנו סתם משנה, משנה מפורשת במסכת מגילה, לגבי ההלכה הראשונה במסכת מגילה, שמגילה נקראת, אנחנו רגילים שקוראים את המגילה או בי"ד או בט"ו, אבל מי שזוכר, המשנה הראשונה במסכת מגילה מפרטת שבני הכפרים יכולים להקדים ליום הכניסה ולקרוא את המגילה החל מ... לא י"ג, אלא החל מי"א באדר, לעיתים בי"א, לעיתים בי"ב, לעיתים בי"ג ולעיתים בי"ד בזמנו. ועל המשנה הזאת שאפשר להקדים את קריאת המגילה, אומרת שם המשנה במסכת מגילה, אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, כלומר אפשר להקדים עד י"א, בכל מקרה אי אפשר לדחות את קריאת המגילה, מותרים בהספד ותענית. כלומר אותם אלה שנאלצו להקדים את קריאת המגילה, אף על פי שהם קוראים מגילה באותו יום, הוא עדיין לא, הוא לא יום טוב, הוא לא יום משתה ושמחה. קוראים בו את המגילה, אבל אותו יום מותר בהספד ותענית. כלומר, מקדימים את הקריאה, אבל מותרים בהספד ותענית, כך אומרת המשנה במסכת מגילה, והרשם בן גמליאל תמיד פוסק הלכה כסתם משנה. שואלת הגמרא, אימת. כלומר, על מי מדובר פה שהוא מקדים את קריאת המגילה, אבל בכל זאת מותר בהספד ותענית. אילם בני 15, נניח שבני 15 צריכים להקדים את הקריאה, מתי זה קורה? כשחל בשבת, מה שנקרא פורים המשולש, כאשר תתוו באדר חל בשבת, אז בני 15 המוקפים מקדימים ביום אחד. אימה, אילם בני 15 וקקר עולה ב-14, ומישארי, אבל זה יכול להיות דין המשנה, מה אומרת המשנה? שאף על פי שהקדמת את הקריאה, היום הזה עדיין הוא לא יום שמחה, הוא מותר בהספד ותענית, האם זה נכון? בי"ד מותר בהספד ותענית לבני הקרחים? ברור שלא. והכתיב במגילת הענית, יום 14 בו ויום 15 בו, יום איפורה יעינון, דלא למספד בהון, ואמר רבא לא נצריכה, אלא לאסורת של זה בזה ואת של זה בזה. י"ד ותתוו, שניהם ימים טובים, גם בפרזים וגם במוקפים. ולכן לא יכול להיות שאם בני 15 מקדימים ל-14, אתה רוצה לומר שאף על פי שהקדימו, היום הזה מותר בהספד ותענית. זה ודאי לא נכון, י"ד בכל מקרה עשו. ואלא בני 14, וקקר אליהו בית לאיסה. לא, זה יכול להיות במשנה, שבני הכפרים, אם י"ד יוצא ביום שלישי, אז בני הכפרים מקדימים יום אחד וקוראים בי"ג. ואם ככה, מה שרוצה שוב המשנה במגילה לחדש, זה שמצד אחד הם קוראים את המגילה בי"ג, אבל מצד שני, אותו י"ג מותר בהספד ותענית. אומרת הגמרא, אם זה יכול להיות, ולבני 14 וקרו לו בית לאיסר, יום ניקנור. הרי י"ג באדר הוא יום ניקנור, הוא אחד הימים הטובים שכתובים במגילת הענית. ולכן לא יכול להיות שמתענים בו. ואלא, מדבר על מצב של בני 14 וקקרו לו בית רייסר. אם י"ד באדר חל ביום רביעי בשבוע, אז מקדימים יומיים לי"ב באדר. אז אתה רוצה לומר, הם קוראים בי"ב באדר, אבל מותרים בהספד ותענית. לא נכון, כי י"ב באדר גם הוא יום טוב של מגילת הענית, הוא יום טוריאנוס הוא, וגם הוא אסור בהספד ותענית. מיד הגמרא תסביר מה זה יום ניקנור ויום טוריאנוס, מיד נגיע לזה. אלא לאו, דקקרו לי ב-11. וזה קורה מתי? כשי"ד יוצא מתי? יפה מאוד. י"ד יוצא ביום ראשון, אז בני הכפרים מקדימים ליום חמישי שלפני כן, דהיינו לי"א באדר, וקטני מותר בהספד ותענית. יפה. אז אם כן, על כורחנו שהמקרה היחיד שהמשנה יכולה לדבר עליו הוא שי"ד חל ביום ראשון, מקדימים לי"א, ועל זה אומרת המשנה שלאף על פי שהקדימו וקוראים היום את המגילה, מותרים בהספד ותענית. נו, אז מה עכשיו קשה? שאם באמת אמרת שגם י"ב וגם י"ג הם ימים טובים, יום טוריאנוס, יום ניקנור, ורבי יוחנן פוסק כרבי יוסי שמה? שיום לפניו גם אסור, אז גם י"א באדר הוא עדיין יום שאסור בהספד ותענית מדין? יום לפני י"ב. יום לפני, יום טוריאנוס. כי אמרת שרבי יוחנן פוסק כרבי יוסי. אז מצד אחד רבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, והסברנו שאותה סתם משנה, מה שהיא רוצה לחדש זה יום י"א מותר בהספד ותענית. מצד שני, יום י"א הוא יום לפני יום טוריאנוס של י"ב. אז יוצא שרבי יוחנן סתר את דבר. דוחה הגמרא ואומרת, לא, בני 14, וקקר אליהו בתריסר. באמת מדובר על המקרה שהקדימו ביומיים מי"ד לי"ב. ודקה אמרת יום טוריאנוס הוא, אמרת שי"ב באדר הוא כשלעצמו יום אסור בהספד ותענית, יום טוריאנוס גופי ביטולי ביטלוהו, הועיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו. כלומר, באמת היה כאן איזושהי חגיגה, היה בו מאורע מאוד שמח ביום טוריאנוס שהגמרא מיד תזכיר, אבל ברבות השנים החליטו שהיום הזה הוא יום שמחה מהול בעצם. כי נהרגו בו שני צדיקים, נהרגו בו שני אנשים טובים, מיד נרחיב גם בזה, ולכן יום טוריאנוס הוא כבר לא יום טוב. וכמו שראינו, מגילת הענית היא משהו יחסית גמיש, והרשו לעצמם במשך הדורות לשנות את המועדים שכתובים בו. וממילא, י"ב באדר הוא לא יום טוב, ולכן יכול להיות שהקדימו לי"ב, יכול להיות שהקדימו לי"א, ועל זה אמרה המשנה, שאף על פי שהקדימו את קריאת המגילה, מותרים בהספד ותענית. בן מספר את הגמרא, כי הדר רב נחמן גזר תעניתה בתריסר. פעם אחת רב נחמן גזר להתענות, כנראה היה איזה צרה, היה איזה פורענות, ורב נחמן גזר להתענות בי"ב באדר. אמרו לרבנן, יום טוריאנוס, איך אתה יכול לגזור י"ב באדר, הרי זה יום טוריאנוס? אמר להו, יום טוריאנוס גופי, ביטולו ביטלו, הועיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו. ואם ביטלת את יום י"ב, אז ממילא אין שום קושייה. עדיין מקשה הגמרא ואומרת, רגע, אבל גם ביטלת את יום י"ב, עדיין י"ב הוא יום לפני י"ג, וי"ג גם בעצמו יום טוב, כי הוא יום ניקנור. ותיפוק לידה וליום שלפני יום ניקנור, אמר רב אשי, השתא איהו גופי ביטלוהו משום יום ניקנור ניקום וניגזר, כלומר באמת י"ב מלכתחילה היה יום שמחה, אבל ביטלו את השמחה כי היה בו גם עצב. אז אם היום כשלעצמו אתה הופך אותו להיות יום קצת יותר כבד, כי היה בו גם משהו עצוב ששמעיה ואחיה נהרגו, אז רק בגלל שיום לפני יום ניקנור יהפוך להיות יום שמחה, זה ודאי לא הגיוני. ולכן סוף דבר, רבי יוחנן באמת פוסק כרבי יוסי שימים של מגילת תענית אסורים גם לפניהם, אבל לעניין י"א וי"ב באדר הם ימים שמותרים בהספד ותענית. י"א כי אין שום דבר אחריו, את י"ב ביטלו, וכאן יש באמת דוגמה חריגה שאף על פי שי"ב הוא לפני י"ג, בי"ב אין איסור בתענית בגלל שהוא יום שיש בו אווירה קצת יותר כבדה וקצת יותר רצית. שואלת הגמרא, מהי ניקנור ומהי טוריאנוס? מה פשרם של אותם שני ימים? דתניא, ניקנור אחד מפרחי יוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים ואומר, אימתי תיפול בידי וארמסנה, וכשגברה המלכות בית חשמונאי וניצחו, קיצצו בהונות ידיו ורגליו, ותלאום בשערי ירושלים ואמרו, פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה. טוב, אז התיאור לא כל כך מלבב, אם כי מצאנו משהו קצת דומה, מי שזוכר בנביאים, בתיאור הזה, אבל התיאור לא כל כך מלבב, אבל אי אפשר שלא להתפעל מהזכות ללמוד את הדבר הזה בחנוכה. וזה מה ששלחתי אליכם מקודם, הקרב שבו ניצח יהודה המכבי את צבאו של המצבי ניקנור, הוא כנראה אחד הקרבות הכי משמעותיים, אם לא המשמעותי ביותר, מכל קרבות המכבי. מכל הניצחונות של המכבים, זה אולי היה הניצחון הכי הכי משמעותי בקרב על ירושלים. אז יש דעות שונות, תראו בערך שלחתי לכם בוויקיפדיה, כבר הערתי בעבר, אני בטוח שהיסטוריונים מדופלמים, הם קצת מפקפקים בוויקיפדיה, כי זה לא מדויק והוא לא מדויק, אבל אנשים כערכנו אני חושב שזה מספיק. באמת יש דעות שונות היכן בדיוק היה הקרב המדובר הזה, אבל ללא ספק מדובר על אחד הניצחונות הכי חשובים של יהודה המכבי, וכאמור על שמו הפך היום הזה להיות יום ניקנור. או במילים אחרות, יום ניקנור, מתי יוכל? בי"ד ג' באדר, אבל הוא בעצם מבטא משהו שקשור לחנוכה ולניצחונות של חנוכה. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? משום שכל הראשונים כאן מתקשים עד למאוד בכל הבנת הסוגיה כאן, נאור מנהג שכולנו מכירים וכולנו נוהגים, והוא תענית אסתר. איך הגמרא יכולה לדבר כל כך בהרחבה על י"ג באדר ולומר שהוא בכלל יום שמחה כי הוא יום ניקנור, חוץ כל המייסה מזה שהוא יום שמחה כיום ניקנור הוא גם יום שלפני פורים, שגם הוא מופיע במגילת תענית, ובכן איך יכול להיות שכל עם ישראל בכל תפוצותיו מתענה בי"ג באדר תענית שאנחנו קוראים לה תענית אסתר? וכאמור הראשונים כולם נתחבטו עד מאוד בקושייה הזאת. רוב הראשונים, כמו התוספות כאן לפנינו בדף י"ח עמוד א', מיישבים באופן שקשור לתקיפותה של מגילת תענית. למשל, שאין שום קושייה, כי כבר בטלה מגילת תענית, כמו שלמדנו במסכת ראש השנה. וגם אם תאמר שמגילת תענית בטלה כולה, ולכן יום ניקנור התבטל, אבל עניין פורים וחנוכה היא לא התבטלה, טוב, פה אז יש ניסוחים שונים בין הראשונים, למשל להגיד, הנה חינם היא התבטלה גם לגבי פורים וחנוכה, ותקנת פורים וחנוכה היא תקנה עצמאית, ולא מבוססת על מגילת תענית. או בניסוח אחר, באמת תקנת פורים וחנוכה מבוססת על מגילת תענית, אבל הדין הזה שאסורים גם יום לפניהם, זה דין שוודאי לא נוהג בזמן הזה אחרי שבטלה מגילת תענית, וכן הלאה וכן הלאה. בריף, ברמב"ן, בתוספות, וכל הראשונים הולכים בניסוחים כאלה ששוב, כמו שאמרתי, לתת להם כותרת, אז הכותרת שלהם היא האם מגילת תענית אכן תקפה גם בזמן הזה, והתשובה היא לעניין של לצום בי"ד ג' באדר, ודאי וודאי שהתענית הזאת אינה תקפה. אבל כל הראשונים כאן מצטטים פירוש אחר, תירוץ אחר לגבי י"ג באדר, לגבי תענית אסתר, והוא מתורתו של הרייב. עכשיו אני לא יודע, למיטב מה שאני הספקתי לבדוק, זה, לא יודע איפה זה כתוב ברייב, אבל כל הראשונים מצטטים אותו, הרמב"ן ותלמידיו, כולם מצטטים את פירושו של הרייב. והרייב אמר, לא, 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 זה שאפשר להתענות בי"ג באדר, זה קשור לסיבה שונה לחלוטין. והיא, עד שאנחנו מתווכחים, ונעזרים בוויקיפדיה להבין מה קרה בי"ג באדר בקרבותיו של יהודה המכבי, יש משהו שכתוב בפירוש בתנ"ך שקרה בי"ג באדר. מה קרה בי"ג באדר? מה קרה בי"ג באדר? לא רק מנחם, כולם, מה קרה בי"ג באדר? בי"ג באדר קרה נס פורים. ניקלו היהודים בעריהם, הרי על זה הייתה הגזרה. איזה יום נהפך להם ממשתה לשמחה וכו' וכו'. זה היום הזה, זה י' ג' באדר. כלומר, ואם ככה זה יוצא עוד יותר עמוק ונפלא, שהיום הזה הוא יום המסוגל. אתמול התבלבלתי בין יום המיוחס לבין יום המסוגל. אז עכשיו נגיד באמת יום המסוגל. י' ג' באדר הוא יום המסוגל, כי הקרבות הגדולים של מרדכי וצבאו היו בי' ג' באדר. אנחנו לא רגילים לדבר בשפה הזו. זה שפה של חנוכה, זה לא שפה של פורים. אבל זה מה שקרה בפורים, בי' ג' באדר. וגם יהודה המכבי, את אחד הקרבות הכי משמעותיים שלו, נלחם בי' ג' באדר. בא הרייבד ואומר, אם אתם זוכרים את הפסוקים שקיימו וקיבלו היהודים, דברי הצומות וזעקתם. אומר הרייבד, י' ג' באדר לא קשור לסיפור שמגילת הענית, כך או אחרת, הוא חלק מתקנת פורים. תקנת פורים הייתה להתחיל בדברי הצומות וזעקתם, ולהמשיך בשמחה ומשתה ביום טוב, להתחיל בדברי הצומות וזעקתם בי' ג' באדר, ולהמשיך בשמחה ומשתה ביום טוב בי' ד' ובתתוו באדר. כך מסביר הרייבד. הראשונים מקשים הרבה על התירוץ הזה לקושיית הגמרא, שוב, לקושייה איך אתה יכול להתענות בי' ג'. אבל ברור שהרייבד כאן מותח קו מאוד ברור בין י' ג' באדר של שושן הבירה, שזה קורה אי שם במרחקים, לבין י' ג' באדר של יהודה המכבי, של בימים ההם בזמן הזה ממש, והניצחון הגדול של יהודה המכבי באותו קרב מכריע, כאשר הוא מנצח את ניקנור. זה אומר שבתקופת הבית השני, באמת הפכו את תענית אסתר, אם צודק הרייבד שמלכתחילה זאת הייתה דברי הצומות וזעקתם, אז יוצא כאן משהו, אתה מאיר מאוד נכון, לא רציתי להיגרר לזה, למרות שראיתי מי שכותב את זה היום. מה שרמי כאן מאיר, זה שבעצם, אם צודק הרייבד שקיבלו דברי הצומות וזעקתם, אז י' ג' באדר בימי הבית השני כנראה חגגו פורים, כי נס פורים היה לפני בית שני. מתי בדיוק או כמה בדיוק לפני, לא ניכנס לזה עכשיו. ואם כן, י' ג' באדר היה יום צום, אבל כאשר באו החשמונאים והביסו את ניקנור באותו קרב, וגם יש היסטוריונים שאומרים שזה היה בי"ז באדר, י"ג באדר, כי גם פלביוס כותב על זה, בקיצור, אריכות שלמה ולא ניכנס אליה, אבל באו ובעצם ביטלו את תענית אסתר, והפכו את י"ג באדר מיום של אבל ליום של שמחה. ויש מקום להגיע גם למין מסקנה כזאת, אבל זה כבר יותר מורכב. כי זה קשור לאיך תפסו החשמונאים את נס מרדכי ואסתר בשושן הבירה, וזו ודאי סוגיה גדולה. יהיה איך שיהיה, אני חושב שבאמת יש כאן דבר נפלא מאוד לחנוכה. אמנם התאריך הוא לא בכסלו אלא התאריך הוא באדר, אבל המשמעות היא משמעות מאוד עמוקה של אותו יום, שהוא יום הניצחון על היוונים. אמנם כאשר בטלה מגילת הענית, ברור שבטל גם היום הזה כיום ניקנור, ואז ממילא חזרה תענית אסתר למקומה, כמו שמיישבים כל שאר הראשון. יפה. ומהי טוריאנוס? מה זה יום טוריאנוס שחל בי"ב באדר ואחר כך ביטלו אותו, כי כמו שראינו גם נהרגו בו אנשים כשרים וטובים? אמרו, כשביקש טוריאנוס להרוג את לוליאנוס ופפוס אחיו בלודקיה, אמר להם, אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם, יבוא אלוהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שיציל את חנניה מישאל ועזריה, מיד נבוכדנצר. אמרו לו, חנניה מישאל ועזריה הצדיקים גמורים היו וראויים היו לעשות להם נס, ונבוכדנצר מלך הגון היה, טוב, לא היה מלך כל כך הגון, אבל לפחות היה מלך חשוב, וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע, אתה, הדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו כליה למקום. אם אין אתה הורגנו, הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובים ועריות יש לו למקום בעולמו שפוגעים בנו והורגים אותנו. אלא, לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידיך, אלא שעתיד להיפרע דמנו מידיך. אף על פי כן, הרגן מיד. למרות הנאום הזה, הוא הרגן בו במקום, אמרו, לא זזו משם, עד שבאו דיופלי מרומי, דיופלי כנראה שני שליחים, שני שכירי חרב, הוא לא יודע בדיוק מה היה תפקידם, ופצעו את מוחו בגזירים. רגע, אז לא הבנתי מה המסכמה של הסיפור. זה יום טוב או רע? זה יום שמח או לא? מצד אחד הוא יום טוריאנוס. למה הוא יום טוב? למה הוא יום דלא למזבד? כי טוריאנוס בא על עונשו, בגדול. וכנראה שהיו לא מעט צרות שהוא גרם ליהודים, וביום הזה הגיע אותו דיופלי מרומא וסגר איתו חשבון. אז יום טוב. מצד שני, כמו שאמרה הגמרא מקודם, אבל קצת כמו יום הזיכרון ויום העצמאות שלנו. העצב שמהול בשמחה, הניצחון שמהול בכאב. בסופו של דבר, מקודם אמרנו על שמעיה ואחיה, ועכשיו פתאום אנחנו מדברים על פפוס ולוליאנוס, והנקודה הזאת באמת העמימות כאן בסוגיית פפוס ולוליאנוס היא עמימות רבה, יש מקומות שבהם משמע שזה היינו הך, כלומר פפוס ולוליאנוס הם אחיה ושמעיה, הם אותם אנשים, והם אנשים יהודים, יש מישהו הוכחה מן הסיפור שהם אנשים יהודים? מה אומר להם? יפה מאוד, מה אומר להם טוריאנוס? אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם, כלומר משמע שבאמת מדובר על יהודים כשרים, שהעיזו פניהם כנגד השליט העריץ, ושילמו על כך בחייהם, אלא שבסופו של דבר הוא בא על עונשו, ועל כן היום הזה הוא יום של שמחה. אז כאמור אפשר להבין, הקושי בפירוש הזה הוא, שבהתחלה הגמרא קוראת להם שמעיה ואחיה, ואחר כך מדביקים להם את השמות פפוס ולוליאנוס, אבל אולי זה אותם אנשים. מדברי רש"י משמע שזה ממש לא אותו סיפור, וזה לא אותו אירוע. כלומר, א', יש מקומות, לא בגמרא, אלא במדרש, שהסיפור פה הוא לגמרי happy end, כלומר, שעוד לפני שהוא הספיק להרוג את פפוס ולוליאנוס, הגיע אותו דיופלי מרומא והרג אותו. ואם ככה, היום הזה הוא נטו יום של שמחה, גם כי הם ניצלו וגם כי הוא נהרג, אלא שברבות השנים, באחד הפוגרומים האחרים, נהרגו שמעיה ואחיה, ואז ביטלו את השמחה שבאותו יום. אבל שוב, בגמרא שלנו לא משמע ככה, בגמרא שלנו נאמר בפירוש שהוא הרגן מיה. אז מי היו אותם פפוס ולוליאנוס לפי רש"י? רש"י חוזר על זה גם כאן וגם בסוגיה בבבא בתרא, ורש"י מבין שפפוס ולוליאנוס היו אנשים שאינם יהודים, שהסכימו למסור את נפשם כדי להציל את עם ישראל. הסיפור שרש"י מספר שנפגעה איזושהי אישה, ביתו של מלך, ואמרו שהיהודים פגעו בה, כי תמיד מאשימים את היהודים, ובאו אותם פפוס ולוליאנוס ואמרו לא לא לא, זה היינו אנחנו, למרות שזה לא היה. כדי שלא יתנכלו ליהודים, ובעצם שילמו בחייהם. ולכן הסיפור הזה של פפוס וזה לפי גרסה אחת, לפי גרסה אחרת, וזאת הגרסה שאנחנו מוצאים בירושלמי במסכת שביעית, מצוצת גם בתוספות בשבת, בדף עין ב', שם נאמר שפפוס ולוליאנוס, ושם יותר משמע שהם כן היו יהודים, משמע שכפשוטו מסרו נפשם על קידוש השם, כמו שמצאנו תמיד בשעת השמד, שהם, לשון הירושלמי שם בשביעית, שמסרו נפשם אפילו על מצווה קלה. כלומר, ביקשו מהם לשתות מים באיזושהי כוס צבעונית. זוכרים את הסוגיה של לא לשנות אפילו ארקטה דמסנה, לא לשנות אפילו את הצבע של שרוכי הנעליים, אז ככה גם זה היה כנראה איזשהו מנהג של עובדי כוכבים שישתו מים דווקא בכוס כזאת. והם, היות שהם הבינו שזה שעת השמד, אז הם מסרו נפשם אפילו על דבר כזה של באיזה כוס הם שותים מים, ועל הדבר הזה נהרגו על קידוש השם. אז רק לסכם, א', האם שמעיה ואחיה זה פפוס ולוליאנוס? זו שאלה אחת שהזכרנו. שאלה שנייה, אם הם לא אותו אנשים, אז משמע שיכול להיות שהם בכלל לא היו יהודים והם באו להציל את עם ישראל, לעומת זאת בסיפור עצמו משמע שהם כן היו יהודים. השאלה ההלכתית הגדולה, וזה סיפור פפוס ולוליאנוס באמת מייסד סוגיה הלכתית עצומה, וזה מתי אדם אכן רשאי למסור את נפשו כדי להציל את האחרים. כי ברור שזה מה שקרה כאן בסיפור, שהם באו ומסרו את נפשם כדי להציל את האחרים, והסוגיה הזאת היא סוגיה גדולה, אז שלחתי לכם מקודם רק כדוגמה אחת, תשובותיו של הרב ולדנברג בצץ אליעזר, תמיד נושאות אופי אנציקלופדי, עם ציטוט של המון מקורות, אז הוא מדבר שם על הנושא הזה, אבל רבים אחרים גם כתבו ודנו בעניין הזה של פפוס ולוליאנוס, בשאלה מתי יכול אדם למסור את נפשו כדי להציל את הזולת, ומשה פיינשטיין בתשובה המאוד ארוכה שלו שמדברת על השתלת לב, כידוע הרב מוישה אסר את זה מכל וכל, ובסוף אותה תשובה באגרות משה יורדי הבית בסימן קע"ד, גם הוא מזכיר את פפוס ולוליאנוס וגם הוא אומר שוודאי שאי אפשר להוכיח שום דבר מן המעשה הזה בהקשר של מתי אדם יכול למסור את נפשו, יכול למסור את חייו להצלת הזולת. אז זה כאמור ממש על רגל אחת, הסוגיה הקצת עמומה הזאת שחסרים בה הרבה פרטים בכל מה שקשור לעניין פפוס ולוליאנוס. מסיימת הגמרא ואומרת, אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי וכולי, ואין גוזרים תענית בראשי חודשים. אז לגבי זה שלא מתחיל ביום חמישי, כבר למדנו במשנה כדי לא להפקיע את השערים, וגם לא גוזרים תענית בראשי חודשים בחנוכה או בפורים, אבל אם התחילו, אין מפסיקים. שואלת הגמרא, וכמה הביא ההתחלה? רווחה אמר שלוש. מראים כבר הספיקו להתענות שלוש תעניות מאותה סדרה של תעניות גשמים, אזי אפשר להמשיך ולהתענות גם בראש חודש וגם בחנוכה ופורים. רב אסי אומר שמספיק אפילו אחת. מתחילו אפילו תענית אחת ושאר התעניות נופלות על חנוכה ופורים, אפשר להמשיך ולהתענות. אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר שאמר משום רבן גמליאל, אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים. במשמר זוטר משמד רב הונה, הלכה מתענה ומשלים. שכן למשנתנו, גם אם מתענים בימים הללו, גם אם מתענים באותם ימים שהם ימי שמחה, כמו חנוכה ופורים, אז נאמר שאין גוזרים תענית על הציבור בשל חודשים בחנוכה ופורים, הם התחילו להם מפסיקים, אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל מפסיקין, מודה היה שאין משלימים. ועל זה אומרת הגמרא, שחכמים אומרים, לא שאין משלימים, אלא מתענה ומשלים, דהיינו מתענה כל היום כולו, וכך פוסק להלכה גם הרמב״ם, שבאמת אם התחילו כבר להתענות, אזי אפשר להתענות תענית של יום שלם, גם באותם ימים, גם בראש חודש, גם בחנוכה, גם בפורים, כי זה חלק מאותם תעניות גשמים. יש כאן תוספות מאוד מפתיע, התוספות לא מוכנים לקבל את זה שיתענו בחנוכה ופורים. כי חנוכה ופורים הם ימי משתה ושמחה, אז א', התוספות הזה הוא תוספות חשוב על חנוכה, כי בדרך כלל ימי משתה ושמחה זה פורים. אבל מהתוספות כאן מוכח שנקטו שגם חנוכה הוא יום משתה ושמחה, וזה נפקא מינה לשאלה אם הסעודות בחנוכה יש להם גדר של סעודת מצווה או לא, פסק הרימה בנידון, לא נזכיר את זה עכשיו. והחידוש של תוספות שראש חודש, שאף על פי שהוא דאורייתא, זה פחות הטריד אותה. ממש אומרת הגמרא שמתענים ומשלימים, התוספות חיים עם זה בשלום לגבי ראש חודש, אבל לא חיים עם זה בשלום לעניין חנוכה ופורים. כאמור, הרמב״ם ודאי לא הבין ככה, והוא הבין שאם התחילו אין מפסיקים גם בחנוכה ופורים, ובאמת האחרונים מאוד מתקשים להבין את הסברה כאן של התוספות, ונוטים לפירושו של הרמב״ם, תראו את המהרש"א, הקרן נוירו, כולם באמת מתקשים להבין את הדברים הללו של התוספות. הדרן הלך, סדר תעניות כיצד. אנחנו נתחיל את הפרק השלישי, והפרק הזה, כמו גם בפרק הקודם, כל משניות הפרק מרוכזות ביחד כמשנה אחת ארוכה, ועל כן נלמד אותה עכשיו, ומחר בעזרת השם נעבור כאן לסוגיית הגמרא. אז כפי שראיתם, אנחנו כבר עכשיו בנר שלישי הדלקנו הערב, והשתדלנו לגעת קצת בעניינים שקשורים לחנוכה, מקודם ממש דיברנו על אותו קרב של יהודה המכבי, אבל כמו שאמרתי בתחילת השבוע, אנחנו עכשיו מתחילים את הפרק השלישי שבפיהם של ראשונים מכונה, מישהו יודע? מה הכינוי של הפרק הזה? ממש מפורש בראשונים, ברמב"ן, במאירי, מכנים את הפרק הזה, פרק ג' של מסכת הענית, פירקה דחסידאי. פירקה דחסידאי, משום שבפרק הזה אנחנו פוגשים כמה מסיפורי החכמים הכי מפורסמים, שאני בטוח שכולכם מכירים, אחד מהם כבר כאן במשנה, על צדיקים נסתרים ואינם נסתרים, אנשים גדולים וגם אנשים פשוטים, שנעשו על ידם ניסים גדולים. תכף במשנה נפגוש את חוני המעגל, בהמשך הפרק כמובן נפגוש את רבי חנינא בן דוסא, ועוד כהנה וכהנה צדיקים ובעלי מדרגות, שבעצם קובעים, אם נדלג רגע לסוף הפרק ולרבי חנינא בן דוסא בענייני חג החנוכה, אומר רבי חנינא בן דוסא לביתו כאן בפרק שלנו, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק, כלומר, אמרתי בתחילת השבוע ואני חוזר ואומר את זה עכשיו, בעיניי אין לך ימים מתאימים יותר ללמוד פירקה דחסידאי, מאשר ימי החנוכה. אז עכשיו כאמור אנחנו נעסוק רק במשנה, בעזרת השם בימים הקרובים כל פעם שניפגש באחת מאותן מעשיות נפלאות שרצופות כולן לכל אורך הפרק הזה בכמה מוקדים. אנחנו, זה לא סוגיה אחת, אלא יש לאורך הפרק שלושה מוקדים שבהם אנחנו נפגוש את אותן מעשיות מופלאות, על אנשים שקצת משנים סדרי בראשית ומבינים שגם פח קטן של שמן יכול לדלוק שמונה ימים, כי מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק, וכן הלאה, כל אלה ועוד בעזרת השם באורך הפרק הזה. אומרת המשנה דף י"ח עמוד ב', סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה, כלומר ראינו שכל ענייני תעניות הגשמים ערוכות לפי סדר, מתחילים בתעניות יחידים ואז שלוש תעניות קלות ויותר חמורות ועוד שבע, זה אמור ברביעה ראשונה, כלומר ההדרגתיות הזאת מחוצה כאשר אנחנו מדברים על תעניות הגשמים, ש אתה אומר, טוב, עדיין לא ירד מספיק גשם, אולי שבוע הבא ירד, אולי שבוע הבא ירד, זה איזשהו תהליך יותר הדרגתי, ועל כן סדר התעניות הללו שמתחיל בתעניות יחסית מינוריות ומגיע עד לשבע התעניות החמורות, הוא האמור ברביעה ראשונה, הוא אמור על כך שלא יורדים גשמים בתחילת החורף. אבל יש פורענויות אחרות שהן חמורות יותר ודרמטיות יותר, ובהן אין לנו זמן לאיזשהו סדר ארוך, ולכן מדלגים ישר לשבע התעניות החמורות, עם התפילה ברחובה של עיר, עם התרועות, עם התפילה המיוחדת, אין זמן להמתין, אין פנאי להמתין לכל אותו תהליך הדרגתי שראינו בפרקים הקודמים. ובכן, סדר תעניות האלו אמור ברביעה ראשונה, אבל צמחים ששנו, אומרים בבת אחת איזושהי מכה לצמחים, רש"י כאן מתאר עוד פעם מכה מאוד פלאית, שאתה זורע שעורה וצומח מין אחר. יש ראשונים שאמרו לא, זה לא שממש צומחים מינים אחרים, אבל משהו בתבואה משתבש באופן קיצוני. מטריעים עליהם מיד, וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם 40 יום, החורף כבר התחיל טוב, אבל בבת אחת יש עצירת גשמים באמצע החורף, מטריעים עליהם מפני שהיא מכת בצור, ירדו לצמחים אבל לא ירדו לאילן, לאילן ולא לצמחים, לזה ולזה אבל לא לבורות לשכין ולמערות, מטריעים עליהם מיד, כלומר שאתה רואה איזשהו שיבוש מהותי בסדרי הגשמים, משהו מוזר באופן שבו הם יורדים, וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, דכתיב, הפסוק בעמוס, וכבר הזכרנו אותו, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלושה חודשים לקציר, ואם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר לא תמתיר עליה תיבש. ואם כן, גם הנושא הזה של גשמים שיורדים למחצה לשליש ולרביע, גם זו מן הפורענויות החמורות. אז אם כן אומרת המשנה, אותה העיר שלא ירדו עליה גשמים מתענה ומטרת, וכל סביבותיה מתענות ולא מטריעות, רבי עקיבא אומר, מטריעות ולא מתענות, ונאמר בירושלמי שהמחלוקת היא, מאוד מעניין הדימוי של הירושלמי, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. שתנא קמא אומר, מתענות ולא מטריעות, כלומר כמו יום כיפור, העיקר הוא התענית, רבי עקיבא סבור שהעיקר הוא דווקא מטריעות, דהיינו דווקא התרועה בשופרות. וכן עיר שיש בה דבר, או מפולת, אותה העיר מתענה ומטרעת, וכל סביבותיה מתענות ולא מטריעות, רבי עקיבא אומר מטריעות ולא מתענות. איזהו דבר, עיר המוציאה 500 רגלי, ויצאו ממנה שלושה מתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. פחות מכאן, אין זה דבר, שאלה מאוד כואבת, ואנחנו בעזרת השם נחזור אליה בעוד יומיים בדף כף א', ואני גם אשלח אליכם תשובה מעניינת שרבו אשר וייס כתב בתחילת מגפת הקורונה, לברר, כי היו כל מיני כאלה שרצו להתחיל לדון בסוגיה שלנו הלוך למייסי, אז זה כן דבר, לא דבר, כמה בדיוק מתים יש, הדיון לא כל כך במקומו כמו שרבו אשר מסביר שם, אבל נגיע לסוגיה בדף כף א', שהגמרא דנה בהגדרות הללו של דבר, ואז נחזור ונדבר על זה. אם כן, כאמור, כל הפורעניות האלה הן פורענות הרבה יותר חמורות, אין פנאי ואין זמן, ומיד מתחילים בסדרת התעניות החמורות, כך הבינו רוב ככל הראשונים. שוב, פירוש מיוחד יש לרייבד שמצוטט כאן בדברי ראשוני ספרד, והרייבד אומר, מה פתאום? מה פתאום? תראו מה כתוב במשנה. אבל צמחים ששנו, מטריעים עליהם מיד. כלומר, מבין הרייבד, קצת כמו המחלוקת שראינו בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, שעל מה מדובר כאן במשנה? על תרועה בשופרות. אבל בבת אחת, להפיל על הציבור תעניות, שהן תעניות חמורות של 24 שעות, וגם מעוברות ומניקות מטענות וכולי, אומר הרייבד זה בלתי אפשר. כלומר, הרייבד מבין שכל מה שמדובר כאן, זה אך ורק על התרועה, אבל לא יותר מזה. ואי אפשר ישר לקפוץ לתעניות חמורות, כאמור, כל ראשוני ספרד מצטטים את הפירוש הזה בשם הרייבד, אבל דוחים אותו. הרמב"ן בדף תתווה, ונדמה לי שכבר הזכרתי את זה, הרמב"ן בדף תתווה, מתפלמס לא עם הרייבד, הוא מזכיר שם גם את הרייבד, אבל הוא מזכיר דעה אחרת שהוא לא אומר אותה בשמה, אבל הרמב"ן באמת דוחה אותה מכל וכל. אני מקריא שורה אחת מהרמב"ן שם בדף תתווה, אומר הרמב"ן, ואם תאמר שאין סדר זה, כל מה שאנחנו לומדים כאן על התעניות, אלא לגשמים, אבל לשאר צרות, אין גוזרים תעניות ציבור בחומרות אלו. אומר הרמב"ן, זה שיבוש. דעה קטני לו בידך פירקין, כלומר במשנה שלנו בדף י"ח, סדר תעניות אלה אמור ברביעה הראשונה, אבל צמחים ששנו מטרים עליהם מיד. וכולם מתניתין דשמינן מינה דחומרה דקטני באחרונות, כולם מטרין אותן מיד בשאר צרות. כלומר, היו כאלה שהבינו שמסכת תענית במהותה היא מסכת שמדברת על תעניות גשמים. וזה קשור לדברים, אם אתם זוכרים, שדיברנו עליהם בהרחבה בפרק ראשון, על זה שגשמים, גדול יום הגשמים, כתחיית המתים, כמתן תורה, כקיבוץ גלויות, הגשמים סוג של דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו, ולכן כל מה שמדובר כאן נוגע באופן מיוחד בדווקא לתעניות הגשמים. בא הרמב"ן ואומר, אבל זה לא ייתכן. זה בדיוק מה שכתוב במשנה שלנו. עכשיו, לפי הרייבד, אולי יש לזה מקום, כי כל מה שהמשנה שלנו אומרת זה שמטריעים. אבל המשנה שלנו עוד לא מדברת על תעניות. אבל כאמור, הרמב"ן ותלמידיו לא מוכנים לקבל את זה בשום אופן, ומבינים, כמו שגם רש"י כאן מפרש, בשאר הראשונים, שמדובר כאן על תעניות ממש, ואם כן, ברור שיש משהו מיוחד בתעניות גשמים, אבל הן לא חזות הכל. ועל כל צרה שלא תבוא על הציבור, בסופו של דבר גם מתעניות. יפה. אני חוזר למשנה, דף י"ט עמוד א', על אלו מטריעין בכל מקום, על השידפון ועל הירקון ועל הערבה ועל החסין ועל החיה רעה ועל החרב. כלומר, על כל הדברים הללו מטענים בכל מקום. מקודם הזכרנו פורענויות שקורות בעיר אחת. בעיר אחת יש דבר, אבל בעיר אחרת אין דבר. וזה לצערנו ידענו שמגפה שפוגעת חזקה בעיר הופך להיות עיר אדומה, ולידה יכולה להיות עיר ירוקה. זה קורה, בסדר? הרמזור לא הומצא עכשיו. זה היה גם אז. כבר בראשונים אנחנו מוצאים אם יש דבר בעיר, אז צריך להימלט לעיר אחרת. לעומת זאת, אומרת המשנה, הפורענויות הללו, שידפון, ירקון, שזה מחלה לתבואה, או הרבה וחסין, אין דבר כזה שבעיר אחת יש הרבה. למה? כי הרבה יכול לעוף, וכרגע הוא בעיר הזאת, וברגע הוא יכול להגיע לעיר אחרת. ולכן אומרת המשנה, בשונה מהדוגמאות הקודמות, שאפשר למקד אותן בעיר אחת, הרי שעל שידפון, ירקון, הרבה, חסין, ועל חיה רעה ועל החרב, מטרין עליה מפני שהיא מכה מהלכת. היא מתחילה כאן, מגיעה למקום אחר, אז חיה רעה זה כפשוטו, וחרב גם כן, חרב המלחמה שיכולה להתגלגל לכל מקום. מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם, כלומר, יכול להיות שהיו מן הזקנים שלא גרו בירושלים, גרו בכל מיני מקומות, הלכו לעריהם, וגזרו תענית, עד שנראה כמלוא פי תנור שידפון באשקלון. אז מה זה בדיוק מלוא פי תנור, הגמרא תסביר, אבל הנקודה היא שאשקלון כאן נתפסת כעיר שהיא לא משלנו, עיר בחוץ לארץ. ובכל זאת, אם שמה התחיל שידפון, אנחנו צריכים להתענות אצלנו, כי כאמור זו מכה מהלכת, ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. שוב, למרות שזה בעבר הירדן, קצת רחוק מאיתנו, גם אנחנו גוזרים תענית. רבי יוסי אומר, לא על שאכלו, אלא על שנראו. המשכה המשנה ואומרת, וזה כבר למדנו בדף י' ד', אלו מטריעין בשבת, על עיר שיקפו הנוכרים או נהר, ועל הספינה המטרפת בים. רבי יוסי אומר לעזרה, כלומר, ודאי שמותר לקרוא לעזרה כי זה פיקוח נפש, אבל לא לצעקה. לעשות תפילות בשבת כדי לעזור לאותה עיר, זה אסור. קדושת השבת תשמור עליהם יותר מאשר התפילות שלנו. אם צריך פיקוח נפש ללכת ולהציל, מצוין, לעזרה ולא לצעקה. שמעון התימני אומר, אף על הדבר, מתפללים בשבת, ולא הודו לו חכמים. על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מתריעין עליהם, חוץ מרוב גשמים. דבר אחד שהוא בהחלט יכול להיות פורענות, כולנו זוכרים מן השנים האחרונות מה יכול לקרות במצב של רוב גשמים, ובכל זאת על רוב גשמים לא מתענים, וגם על זה בעזרת השם נרחיב כשנגיע לסוגיה בדף כ"ב, סוגיית חוני המעגל. עכשיו רק נלמד את המשנה. מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, מתפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. תנורי פסחים, הכוונה התנורים שצולים בהם את הפסחים, תנורי חרס, ואמרו, תכניסו אותם הביתה כי הולך לרדת המון גשם. התפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? אג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאני זז מכאן, עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מערות. התחילו לרד בזעף. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. טוב, זה שיש שטפונות בשפלה, זה מובן. התחילו שטפונות בירושלים, שהיה צריך לעבור לשכונות הגבוהות, כנראה שבאמת היו שם גשמים עזים ביוחד. באו ואמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להם. אמר להם, צאו וראו אם נמחת אבן הטוען. אבן הטוען, לפי רוב המפרשים, האבן שבה מכריזים על אבדות ומציאות, ואומר להם, חוני המעגל, מה, ירד כל כך הרבה גשם שאפילו האבן הזאת נימוכה, או שאפילו האבן הזאת כוסתה במים? טוב, ומה הייתה תשובתו? אז הוא התפלל או לא התפלל? קודם, תצטרכו להישאר סקרנים, עד שנגיע לאותה סוגיה בדף כ"ב, ונראה מה היה סוף הסיפור עם חוני המעגל, ואז גם נדבר על הנושא של אין מתפללים על רוב גשמים. שאלה ראש שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום, ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחתה על אביו, ועושה לו רצונו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. אז הזכרתי מקודם פרקא דחסידאי, ודיון שכזה בין חוני המעגל לפי שמעון בן שטח, הוא דיון לחלוטין לא מפתיע בפרק שנקרא פרקא דחסידאי, דהיינו בין אלה שחוצים את הגבולות, שעושים מעשים שהם יוצאים מגדר הרגיל, לבין שמעון בן שטח שמבקש לבטא את המסורת הקבועה ואומר, לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא, ולהישבע שאם אתה לא מוריד גשם אז ככה, ואם לא ככה אז ככה וכולי, כאמור נושא מתבקש לדון ולהרחיב בפרק דחסידאי, בעזרת השם בימים הקרובים. נסיים את המשנה ואומרת, היו מתענין וירדו להם גשמים, קודם הנץ החמה לא ישנים. כלומר, אם הגשם התחיל עוד לפנות בוקר, לא צריך להתענות. לאחר הנץ החמה, היות שהצום כבר התחיל, צריך להשלים את הצום. ובלעזר לעומת זאת אומר, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו, מעשה שגזרו תענית בלוד, וירדו להם גשמים קודם חצות, אמר להם רבי טרפון, צאו ואיכלו ושתו, ועשו יום טוב, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הארבעים, וקראו הליל הגדול. המפרשים באמת מסבירים שכדי לקרוא הליל הגדול, צריכים היו להיות שבעים ורעננים, ולא מתוך תענית, ולכן קודם כל אכלו ושתו, ואחר כך נתכנסו לומר הליל הגדול, אף על פי שהתענית כבר החלה. יש מחלוקת, האם בשאר התעניות שראינו במשנה שלנו, האם גם כן נכון הדין הזה, שאם בבת אחת פסקה הצרה, אז אוכלים ושותים ואומרים הליל הגדול, או שמדובר על הלכה מיוחדת בתעניות הגשמים, זה קשור גם לסוגיית ברכת הגשמים שדיברנו עליה, ולשאלה אם ברכת הגשמים היא על עצם זה שיורד גשם, או שברכת הגשמים זה באופן מיוחד אחרי עצירת גשמים, וגם על הנקודה הזאת עוד נדבר בהמשך הפרק. אז סיימנו את המשנה, בעזרת השם, מחר נתחיל כאן מן הגמרא, אז מחר אני חושב שעוד לא נספיק ממש להרחיב בענייני חסידאי ופרקא דחסידאי, למרות שכבר כאן אנחנו נפגוש כמובן את נקדימון בן גוריון, ואת היכולת שלו להוריד גשמים. בקיצור, סוגיות שבעיניי מעניינות ומרתקות כשלעצמן, ובוודאי ובוודאי מתאימות לימים הללו, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ערב טוב לכולם, וכמו שאמרתי מקודם, מחר בבוקר, בעזרת השם, בשעה 8:30 כאן, החל מיום חמישי אני אשדר מהבית.
תודה רבה.